ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף יוד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בסוף דף יוד א' עמוד ב', שתי שורות מהסוף. ולפני שאנחנו ניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו מציינים שזה ממשיך, הנושא הזה, עד יוד ב' עמוד ב'. האומר לשלוחו, קדש לי אישה. סתם, לא פירש איזו אישה ואיזו עיר. אסור בכל הנשים שבעולם. כלומר, אותו משלח לא יכול בעצמו לקדש אישה. דילמה, זאת היא קרובתה של זו שקידשה לו השליח. אנחנו נראה גם שימוש בסימונים מסוימים, הצורה המיידי הוא צורת הרגש, כך אנחנו קוראים לצורה הזאת, וכתבנו תחת הכותרת מבנה מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, זה עבורנו או נקודה או תשובה. וההפך, הכיוון הצער מעלה, מטה, קושיה. אנחנו גם הבלטנו שמו של רבי יוחנן במה שאנחנו קוראים קופסת אש. זה סימון יחסית נדיר במפת התלמוד. רבי יוחנן הודגש כך, הדיון סביב דבריו ממשיך עד י' ב' עמוד ב', לכן הבלטנו אותו בצורה כזאת. הגמרא, שתי שורות מסוף י' א' עמוד ב', אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רב יוחנן. תשימו לב, אנחנו פותחים פה עם נקודה ארוכה, ממשיך בי' ב' עמוד א' עד שורה רביעית, ואז אתם רואים איטיבי ריש לקיש בי' ב' עמוד א', קושיה ארוכה, ואחריו תשובה ארוכה, ובאמצע עמוד אתם יכולים כבר לראות שיש כאן נקודה ארוכה ואחר כך קושיה ארוכה. אז יש לשים לב למהלך תוך כדי הלימוד. אז אנחנו שוב פעם מתחילים פה נקודה ארוכה, האומר לשלוחו, ואנחנו ממשיכים לדף י' ב' עמוד א', צא וקדש לי אישה סתם. אסור בכל אנשים שבעולם. אותו משלח עכשיו לא יכול לקדש שום אישה. חזקה שליח עושה שליחותו. וכיוון דלא פריש לי, הלא ידע היניהו קדיש לי, מאחר שהוא המשלח לא פירש איזו אישה יש לו לקדש, אז אנחנו לא יודעים מי השליח קידש עבור המשלח. עכשיו, מה המשלח יכול לעשות מבחינת קידושין? הוא לא יכול לקדש שום אישה, כי אולי זאת שהוא ינסה לקדש עכשיו אחות, זאת שהשליח כבר קידש עבורו. וכידוע, עשו אדם באחות אישה, יכול להיות זאת שהמשלח רוצה לקדש עכשיו זה אימא של זאת שהשליח קידש. ברש"י, חזקה שליח עושה שליחותו, והלך אותו שליח וקידש לו אישה, וכיוון שלא פירש לו אי מיניהו קדיש לי, ולא ידע איזו קידש לו, והיא הדר אותו האיש, כלומר המשלח, ונסיב איתה, והוא עכשיו ייזום קידושין עם אישה אחרת, ואומר זו היא, מה שהמשלח יקדש עכשיו, זו היא אמא או ביתה או אחתה של אותה האישה שקידש לו שלוחו, והן כולן אסורות לו. אנחנו חוזרים לגמרא. היטיבי ריש לקיש לרבי יוחנן. ריש לקיש מקשה על רבי יוחנן מתחום אחר לגמרי, אבל היסוד בדין שיביא ריש לקיש הוא משותף לעניין של רבי יוחנן. אז למרות שמדובר פה על סוגיה אחרת לגמרי ששייך לדיני קורבנות, בכל אופן נראה את הקושיה בהמשך. אולי מילה שתיים בהקדמה, יש כאלו שאחר תומתן הם מביאים קורבנות, ספציפי קורבן עופות, זה נקרא קין. קין הוא שתי עופות, אחד חטאת ואחד עולה. ועם הרקע הזה אנחנו נתקדם. עוד מילה, סליחה, עוד מילה, יש כלל שאדם לא יכול להתכפר בקורבן חברו. כלומר, אם ובין הפריש קורבן עבור מטרה מסוימת, שמעון לא יכול להשתמש בקורבן של ובין לצורכי עצמו. הגמרא, אז זה טיבר יש לקיש לב יוחנן, כן סתומה. מה זה כן סתומה? תוספות, כן סתומה, דזב וזבה ויולדת, שמבין חטאת העוף ועולת העוף, וסתומה פירוש. זב וזבה שהבעלים לא פירשו בשעת לקיחת בעלים איזו לא עולה, הם לא הצביעו איזו עוף יהיה לעולה ואיזו יהיה לחטאת, ומשום אך היא נקת סתומה. והתוספות ממשיך, אבל אנחנו נחזור לגמרא. יש כאן כן סתומה שפרחה גוזל אחד מהם להביא עולם, או שפרחה לבין חטאות המתות. יש מצבים שקורבן חטאת שהוא לא בשימוש הוא הולך למות, או שמת אחד מהם. מבחינת הקין סתומה, שכעת אחד הוא לא כאן, ייקח זוג לשני, כך עוד אוף שיהיה לו שתי אופות כמו שצריך. ואילו קין מפורשת, אין לו תקנה. כשמדובר בקין סתומה, אז הוא עוד לא הצפיע איזו אוף לחטאת ואיזו אוף לעולה, ולכן הוא יקנה שני ואז יקבע מה לחטאת ומה לעולה. אבל אם מדובר בקין שתי אופות שהוא כבר בשעת הרכישה הוא מעל זה לחטאת וזה לעולה ואחד מהם פרח, אז קין מפורשת אין לו תקנה. נסתכל מיד ברשי, ואילו קין מפורשת שפרח אחד מהם ואינו יודע איזו היא, הוא לא יודע אם העוף שהיה קבוע שהוא נקבע לחטאת או לעולה, איזו מהן פרח. אז הבעלים נשאר לבעלים עוף אחד, אין לו תקנה, לפי שאין יודע איזו לחטאת ואיזו לעולה. ויפה גב בפירש, למרות שהוא פירש איזו אחד, איזו לעולה ואיזו לחטאת, כיוון דלא הווה התרווה הוא קמי לת והוא הכירה, הוא לא מכיר, דלא יודע אי שני אבי חטאת או עולה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אז אנחנו דייקנו שאם מדובר באדם שהיה לו שתי עופות מפורשות ואחד אף, אין לו תקנה. ואילו שער קינין באלמה, זה מה שחשוב לנו. מה לגבי קינין שנמצאים אצל אנשים אחרים שיש להם קורבנות משלהם? מתקנן, הם בסדר, אין בעיה, אין כאן פגיעה בשער קיני העולם בגלל שאף אחד מכאן של הבעלים האלו. למה שער קינים שבעולם קשרים? למה כל חדה וחדה דילמה היי ניהו? למה לא אומרים אצל כל שאר הכינים שבעולם העוף הזה הוא של אותו בעלים שאף ממנו וכעת נמצא אצל מישהו אחר, ומה נמצא אצל מישהו אחר שבא מבעלים ראשונים, מהווה בעיה של מתכפר בקורבן חברו. אז למה אנחנו אומרים ששאר קינים שבעולם מותרים? ובכל זאת, מה בשורה התחתונה, אנחנו לא חוששים בפני שאר קינים שבעולם. ברשי, ואילו שאר קינים דעלמא מתקנן, ומאי למה לכל מן דמייתי קינים, כל אחד מן העולם שמביא עכשיו העופות שלו, היינו מה שאתה מביא היי דפרח לפלוני אתמול ונמצא מתכפר בקורבן חברו. עכשיו למה שלא נאמר כך? הרי דה אמרת, אמרנו דברי רבי יוחנן, דה אמרת שהוא אסור בכל הנשים שבעולם. בגלל מה? אולי זאת שהמשלח רוצה לקדש עכשיו, שמה היא ערבה לזאת שנתקדשה. אז אצל דינו של רבי יוחנן, כשאנחנו מסתכלים על כל נשים שבעולם, אנחנו חוששים שזאת היא קרובת זה שהמשלח כבר קידש עבורו. ואם אצל הנשים אנחנו חוששים על כל אחד, למה אצל הקינים שנמצאים אצל כל אחד לא חוששים? שמה זה אוף, זה קורבן של פלוני, ואתה עובר כאן על כפרה של קורבן של מישהו אחר. אנחנו חוזרים לגמרא. אז זה הקושיה של ריש לקיש העלה לרבי יוחנן. אמר לי רבי יוחנן מגיב: כאמינה ענה אישה דלא נידה, ואמרת לי את איסורה דנאיד. מסתתר אחרי דברי רבי יוחנן כללים מפורסמים בעניינים של איסור והתר. נצטט את הכללים. כלל אחד אומר: כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כלל אחר אומר: כל דפריש מרובה פריש. אם אנחנו מסופקים על פריט מסוים והוא נמצא במקום קביעותו, למרות שיש סטטיסטית סיכויים רבים שהוא מותר, מאחר שהוא נמצא במקום קביעותו, זה נחשב מחצה מחצה, 50% 50%, ויש להחמיר. מה שאין כן בדברים שהם ניידים, משהו פרש ממקומו, אז אנחנו משייכים את זה שפרש ממקומו לרוב, והרוב הוא מותר. עכשיו נוריד את הכללים האלו לרמה של מעשית. אצלנו האישה, יש אומרים על נשים, יש עניין אצל נשים, כל כבודה בת מלך פנימה. הנשים שלנו הן נחשבות כמו בנות מלך, ולפי הפסוק לא מצפים מנשותינו שהן מסתובבות כל הזמן, אלא הן קבועות, וזה מילת המפתח פה, הן קבועות בבתיהם. ומאחר שזה ההגדרה שאנחנו משייכים לנשים, הם בגדר קבוע במקומם. ועקב כך, אם נוצר ספק בעניין נשים, הספק הוא כמחצה מחצה, הוא חצי מותר, חצי סיכוי מותר, חצי סיכוי אסור. הדברים האלו, אני אומר במאמר מוסגר, הם בנויים על גזירות הכתוב, הם לא בהכרח נטועים במתמטיקה או בסטטיסטיקה גרידה. זה מצד האישה. העוף שהבאת מקודם כקושיה על הנושא של השליחות לקידושי אישה, העוף הוא לא קבוע, הוא נייד. ואז אם נמצא באלמה קינים, אני לא צריך להסתפק, לעלות כספק שמה שנמצא אצלי הוא זה שבא מפלוני אחר. כי העופות שנמצאים אצלי, אם פרחו אליי, הם באו מרוב עופות, ורוב עופות הם מותרים, הם רוב עופות אינם שייכים לאותו פלוני שנבד לו העוף, שהעוף שלו פרח. אני קורא עוד פעם בגמרא, אמר לי רבי יוחנן מגיב לריש לקיש, כאמינה ענה אישה, אני דיברתי על החומרה אצל שליח שקידש אישה, שהמשלח לא יכול עכשיו לקדש אישה אחרת, דלא ניידה, וכל אישה שהמשלח יפגוש עכשיו היא אסורה מדין כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, היא לא ניידה, ולכן יש להחמיר כמו שאמרתי. ואמרת לי את ואתה ריש לקיש הקשית עליי מהעופות שהטלנו עופות דאלמה איסור דנייד, הרי איסור דנייד זה נכנס לכלל כל דפריש מיירו בפריש, ורוב העופות על המותרות, אז אין ממה לחשוש. וכי תימה אח הנמי, אולי תגידו לגבי האישה, וכי תימה אח הנמי נייד אמו בשוקה אשכח וקדיש, שאותו אותו שליח פגש אותה בשוק, ולכן גם אישה נחשבת כל דפריש מרוב הפריש. הטעם בכל זאת אצל הנשים הדרה לניחותה, היא חוזרת למקום קביעותה, ולכן היא דומה לכל קבוע כמחצה מחצה דמי. גבי כן מי הדרה, אבל אצל עופות מה, הן חוזרות למקומם? לא. אנחנו נסתכל בתוספות השני מתחת לגמרא בשוקה אשכח וקדיש, כלומר היכה דמצא אותה בשוקה היה לנו לומר שיוכל לקדשה. אני לא דייקתי מקודם בהסבר, אלא הגמרא מעלה פה אולי אצל האישה גם כן נוכל להקל, שהמשלח שכעת פוגש אישה ורוצה לקדש אותה, הוא פוגש אותה בשוק, היה לנו לומר שיוכל לקדשה, זה לא קביע אביה, היא לא במקום קביעותה, ואם כן לא הווה קבוע, ויש להקל גם אצל הנשים. אז הגמרא דחתה והיא אמרה שבכל זאת היא חוזרת לקביעותה, וכפי שתוספות הבא אומר, ודמי לקבוע. וכעת נקודה ארוכה, ולפני שאני נמשיך בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הצורת הבית הוא עבורנו מעקב, היא משפיץ למעלה דינו של רבה ותשובות עבורו, ההפך היא משפיץ כיוון מטה קושיות. לפי רבה מודה רבי יוחנן דהמשלח דליאל מותר באישה שאין לה קרובות שנאסרות עליו מחמת קידושים אלו. אז שוב פעם אנחנו ראינו שליח שנשלח לקדש אישה, עכשיו המשלח רוצה ליזום כעת קידושין עם מישהי, האם הוא צריך לחשוש שזאת היא קרובת כמו אחות זאת שכבר קידשו עבורו? אמר רבה ומודה רב יוחנן שהמשלח כעת פוגש אישה באישה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן ולא אם ולא אם אם ולא אחות, כל הערבות היא מנותקת, אין לה קרובות. ואף על פי שהייתה לה אחות ונתגרשה לאחר מכאן, לא צריך לחשוש מפני זה שהשליח קידש עבורו אישה שבהמשך התגרשה לאחר מינוי השליחות. דהי שריה, מה זאת אומרת היא? זאת שקידש המשלח עכשיו, בכל זאת תהיה מותרת. לפני שנתקדם, אנחנו נביא דוגמה, לוח זמנים. בשוליים כתבנו, א' ניסן, 10 בבוקר, מינוי שליחות. א' ניסן, 12 בצהריים, לאה מתגרשת. ה' בניסן, המשלח נושא רחל, אחות לאה. אז אנחנו אומרים שאותה רחל תהיה מותרת למשלח. הגמרא עכשיו מסביר מה הייתה מה, למה לא חוששים לומר שהשליח קידש אחותה, דהיינו לאה, שנתגרשה. כלומר, אם השליח קידש עבור המשלח את לאה, אז המשלח אסור ברחל אחותה, היא אחות אשתו. למה לא חוששים מפני זה? הגמרא מסבירה, דבהי שעתה דקאמר לי, בשעת מינוי השליחות שהמשלח מינה אותו שליח, הווה נסיבה לגברה, אותה לאה הייתה עדיין נשואה. כי משווי שליח, כשמממנים שליח, מתי שייך שליחות? במילתא דקיימא קמיה, בדבר שאפשרי. למשל, בדוגמה שלנו, אחד בניסן, 10 בבוקר, לא היה אפשרות לקדש את לאה, היא עדיין הייתה נשואה. במילתא דלא קיימא קמיה, לא משווי שליח. אז השליחות לא תופסת בכלל לגבי לאה. אז אין מה לחשוש מפני קידושי רחל אחר כך. הגמרא מקשה, ותשימו לב, קושיה ארוכה, עד שורה שלישית בעמוד ב'. תנן, לאור הנאמר שמה שלא נמצא אפשרי אז אין שליחות, תנן, ראינו במשניות שלנו, הריני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר, ואני ועליי לגלח נזיר. אם היו פיקחים מגלחים זה את זה, יש לנו ראובן ושמעון, כל אחד קיבל עצמו להיות נזיר, וגם כל אחד קיבל עצמו להביא קורבן נזירות למישהו אחר, לנזיר אחר. אז אם אין פיקחים, אז ראובן יביא את הקורבנות של שמעון, ושמעון יביא את הקורבנות של ראובן. ואם לאו, אם הם אינם פיקחים, מגלחים נזירים אחים. התוצאה מכך, אם אינם פיקחים, אז כל אחד, ראובן, צריך להביא את הקורבנות שהוא התנדב, בשביל איזה נזיר אחר, בנוסף לקורבנות של עצמו. כשאנחנו דיברנו על מגלחים זה את זה, בשלמה בת רעה, השני שאמר ואני לגלח נזיר, איקה קדמה קמי. אז היה את הראשון שכבר קיבל על עצמו נזירות, אז בא השני ואומר אני אביא הקורבנות שלו. אלא קדמה מיקה בת רעה קמי, כשרובן קיבל עצמו להביא קורבנות לנזיר אחר, שמעון עוד לא אמר כלום, לא אמר שום דבר. אז איך השמעון הזה יכול להתפטר על ידי הקורבנות שיביא הראשון? אז מה אנחנו רואים? שבכל זאת ראובן יכול להביא הקורבנות עבור שמעון, שגם דבר שלו קי מקמי אדם יכול לפעול. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא הכי כמר הראשון. כך יש להבין, כשהוא אמר שהוא הרי אני נזיר וכו', כך היה המחשבה שלו. אי משכחנה תהבי נזיר, אם אני אמצא שהשני יהיה נזיר, גם אם מדובר בנזירות אחר קבלת נדרו, אגלחי, אני אביא הקורבנות עבור. החנמי, הכי כמר לי, המשלח, אמר, אי משכחת דמיקרישה, קדיש לי. למרות שבזמן מינוי השליחות, אותה לאה לא הייתה, הייתה נשואה, אבל אחר כך אם תפגוש אותה אחרי הגירושין, תקדש אותה עבורי. אז איך יש להתיר אישה שאחותה התגרשה? ובכל זאת שמענו את רבה שהתיר. אז יש לנו כאן קושיה שיש לחשוש בכל זאת, איך המשלח יכול לקדש את רחל? הרי אולי למרות שבזמן מינוי השליחות לאה לא הייתה ראויה לנישואין בגלל שהיא הייתה עדיין אשת איש, אבל אחר כך היא התגרשה. הגמרא עונה, אמרי לא משוויני שליח אלא במילתא דמצי עביד השתא. ברש"י יש גרסה דמצי עביד לאיהו גופי השתא, במילתא דלא מצי עביד לאשתא לא משווי שליח. עכשיו, בשעת מינוי השליחות, האם המשלח היה יכול לקדש את לאה? לא, היא הייתה אשת איש עדיין. אז מאחר שהוא עצמו לא היה יכול לעשות את זה, לקדש אותה, אז המינוי שליחות לא כולל אותה. הגמרא הזה מקשה, קושיה ארוכה. ולא תשמע, אנחנו נראה דוגמה ממסכת נדרים, שלמרות שהמשלח לא יכול לפעול, השליח שלו כן יכול לפעול. תשמע, האומר לאפיטרופוס שלו, כל נדרים שתדור אשתי מכאן ועד שעבור ממקום פלוני, הפר לה והפר לה, והאפיטרופוס מפר. יכול יהיו מופרים? האם ההפרה של האפיטרופוס תופס? תמוד לומר, זה לא תופס. אישה יקימנו ואישה יפירנו, דברי רבי יושיע. רק בעל יכול להפר. אנחנו רק נגיד שזה גזירת הכתוב שרק בעל יכול להפר, אבל בעיקרון, הגמרא תאיר על כך, בעיקרון האפוטרופוס הזה היה יכול להפר, אבל בפועל לא. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. כאילו אם יש כלל כזה, אז למה שהאפוטרופוס לא יכול להפר? אז לפי רבי יונתן, האפוטרופוס יכול להפר, כי הוא שליח של הבעל, שלוחו של אדם כמותו. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בדברי רבי יושיע. תימה, למה האפוטרופוס לא יכול להפר? תאמר חמנה, אישה יקימנו ואישה יפרנו. רק בעל יכול להפר. הלאו אחי, האפוטרופוס מפר. תוספות בראש עמוד תמה, דכתב רחמנה, אישה יפרנו. ניחא לעודפי גם לרבי יושיע, מדרבי יונתן מציל לעודפי בהדיא. אבל אנחנו נחזור לגמרא. בינתיים אנחנו הגענו למסקנה שבלי גזירת הכתוב הזה האפוטרופוס כן היה יכול להפר. מה? הנדרים שאותה אישה עתיד לידור. ואילו גבי דידי תניא, לגבי הבעל עצמו, המובא אומר לאשתו, כל נדרים שתדועי מכאן ועד שבור ממוקם פלוני יהיו קיימים הקמה. הקמה זאת נדר, לא אמר כלום. הרי הם מופרים, רב אליעזר אומר מופר, הוא יכול, וחכמים אומרים אינו מופר. אנחנו רוצים להדגיש, וכפי הסימון אתם יכולים לראות שאנחנו קבקבנו השיטה של החכמים, הבעל לא יכול להפר. כה סלקא דאיתא, כי אמר רב יושיע למעלה, רב יושיע אמר שהאפוטרופוס תיאורית היה יכול להפר, שהוא רב יושיע סובר כמו הרבנן פה, אליבא דרבנן דאמרי לא מציא מפר, הבעל לא יכול להפר, ואיליו דמרח מנה אישה יקמנו ואישה יפרנו אפוטרופוס הוי מפר, השליח הזה היה כן יכול להפר, למרות שהמשלח הבעל לא יכול להפר. אז מה רואים? רואים שגם דברים שהבעל עצמו, או אצלנו בדברי רב יוחנן, המשלח עצמו לא יכול לעשות, זה לא מונע מהשליח כן לעשות. אז איך רבה אומר שאישה שאחר כך התגרשה אחותה, היא זאת שהמשלח מקדש, מותרת? אולי השליח קידש אותה עבור המשלח, ואז המשלח עכשיו שמקדשת רחל היא בעצם אחות אשתו, היינו לאה, שאמרנו מקודם בדוגמה. אז הגמרא עונה, ודילמה, מה שרבי יושיע אמר מקודם שהשליח היה יכול להפר, אליבא דרבי אליעזר אמר מצי מפר, שהבעל גם כן היה יכול, כן יכול להפר, ולכן גם האפוטרופוס יכול להפר. אנחנו מציינים בסוגריים שאתם רואים עד המשנה בכוכבית, מטרת הסוגריים להראות שהתשובה דילמה אליבא דרבי אליעזר נשאר, זו תשובה שנשאר, ובכך אנחנו משאירים את דברי רבה על על מקומם. בתוכם הגמרא ממשיכה עם שאלה טכנית ומשיבה. המשך הגמרא, אי הכי למה לי לשב יש שליח לפר לה איהו, למה יש, אם הבעל היה יכול להפר מראש, למה היה צריך למנות שליח? תשובה, כסבר דילמה משתלינה. אני רוצה רק להוסיף פרט פה, למה שאל הגמרא למה לילה לשביע שליח לאיפה להיהו, כשהוא יצא מביתו למה שהבעל עצמו לא יפר? הגמרא עונה, כסבר דילמה משתלינה לשון לשכוח, או רת חנה או מטרידנה, הוא חושש שבאותו זמן שיוצא מביתו הוא או ישכח, הוא יהיה בכעס או תרוד וישכח לגמרי, אז לכן הוא נוקט אמצעי זהירות וממנה שליח. המשנה, אבל אנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, לשונות שונים שמשמע שרוצה לקבל על עצמו להביא חצי הקורבנות של נזיר אחר. אומר המשנה, הרי עליי לגלח חצי נזיר. אנחנו דיברנו בעבר שהביטוי עליי לגלח זה עניין של הבאת קורבנות לצורך נזיר אחר. אז יש כאן אדם שמהרי עליי לגלח חצי נזיר, ושמע חברו ואמר ואני עליי לגלח חצי נזיר. מה התוצאה? זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם, דברי רבי מאיר. לא קיים בעיני רבי מאיר, לא קיים מושג של חצי נזיר. אז ומקום מקום הוא חייב מדין, או על פי הכלל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אז אם הוא קיבל על עצמו הבאת קורבנות למרות שמדובר על דבר שלא מציאותי, הוא חייב, ולא רק חייב, אלא חייב להביא את כל הקורבנות הנדרשות לנזיר האחר. והחכמים אומרים זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר, שהוא יכול להביא חצי הקורבנות כמו היה משתמע מדבריו. במבנה שמופיע כאן בשוליים, הבלטת הכל מודים וכי פליגי. אמר רבא, הכל מודים, כל אחד אמר, חצי קורבנות נזיר עליי, חצי קורבן מייתי. כי הדגש פה היה על כמות הקורבנות, זה ברור, הוא מחצי הקורבנות. אז החצי הוא מחובר לקורבנות, ממילא הוא יביא את חצי הקורבנות של נזיר מסוים. קורבנות חצי נזיר עליי, אין כאן מחלוקת, הוא אומר, כולי קורבן בי איתויי, מה איתם, למה הוא צריך להביא את כל הקורבנות? אתה לא אשכחה נזירות לפלגה. בדוגמה הזאת, הוא חיבר את, או שמח את המילה, חצי לנזירות. אז זה לא קיים חצי נזירות. אז מה יוצא מכך? שהוא חייב להביא את כל הקורבנות. וכי פליגי בלישנה דמעיטין פליגי, בניסוח שנמצא במשנה שלנו. רבי מאיר סבר, כיוון דאמר הרי עליי, היא חייב עקולי קורבן נזירות. וכי כמה חצי נזירות, לאו כל כמיני, הוא לא יכול להביא על דבר שלא קיים, זה לא בכוחו. ורבנן סברי, נדר, זה שהוא מהרה עליי, הוא פתח אימו הוא. האמירה חצי נזיר זה ניסיון ומצליח לפי החכמים לחזור מנדרו. הוא חוזר מנדרו, נדר, הוא פתח אימו, וממילא הוא לא חייב להביא את כל הקורבנות. עד כאן שיעורנו להיום.